כדי לעבור את המגילה על פי סדרה בעזרת השם, וכמובן שאנחנו רוצות להקשיב לחז"ל, ואני בפרק א' פסוק א', ויהי בימי שפוט השופטים ויהי רעב בארץ, וילך איש מבית לחם יהודה לגור בשדה מואב, הוא ואשתו ושני בניו. אז קודם כל המגילה מתחילה במציאות מאוד מאוד קשה. בחסדו של ריבונו של עולם אנחנו לא יודעים מה זה רעב, אבל רעב זה באמת דבר נוראי. אם לא יורד גשם אז אין מים, ואם לא יורד גשם אז התבואה לא צומחת, וזה אסון מאוד מאוד קשה לעם ישראל. וככה מתחילה המגילה שלנו. המגילה מספרת לנו שזה מתרחש בתקופת השופטים, אנחנו נחזור לזה בהמשך, אבל אנחנו בתקופת השופטים, ויש רעב בארץ, והפסוק אומר, וילך איש מבית לחם יהודה. איש, בדרך כלל אני משערת שאתם יודעות את זה, איש זה מבטא את זה שזה אדם בעל אישיות, זה לא סתם אדם, ואנחנו ניפגש איתו גם כן בפסוק הבא בעזרת השם. אבל חז"ל שומעים עוד דבר כשהם קוראים את הפשט של הפסוקים, כתוב וילך איש, אומרים חז"ל רק האיש הזה הלך. זאת אומרת, יש מציאות מאוד מאוד קשה, מאוד מורכבת, מאוד כואבת, ומכל האומה הישראלית יש רק איש אחד שיוצא מבית לחם יהודה לגור בשדה מואב, כן, הוא חוצה את הירדן, הוא לוקח את אשתו ואת שני בניו, והם עוברים לארץ אחרת כדי שלא ייפגעו מהרעב. אז זו הפתיחה למגילה שלנו, והפסוק השני רוצה להפגיש אותנו עם הדמויות. ושם האיש אלימלך, ושם אשתו נעמי, ושם שני בניו מחלון וחיליון, אפרתים מבית לחם יהודה, ויבואו שדה מואב ויהיו שם. כן, אז אנחנו יודעות שחז"ל דורשים את השמות, וחז"ל מקשיבים טוב טוב למינים, ולכל שם יש משמעות, ואנחנו רוצות לראות באמת מה משמעות השמות של הדמויות האלה שפותחות את מגילת רות. אז אנחנו במקור א', וחז"ל אומרים לנו כך, בשם האיש אלימלך שהיה אומר, אליי תבוא מלכות, כן? אליי תבוא מלכות. אלימלך הוא היה צאצא של נחשון בן עמינדב. נחשון בן עמינדב, אתן זוכרות, כשאנחנו עומדים מול הים, הים לפנינו, מצרים מאחורינו, מבחינתנו אנחנו לא יודעים שהים הולך להיקרה, וריבונו של עולם אומר למשה להגיד לעם ישראל שניסה, שילך ולאן ילך, מה ניכנס לתוך הים, גברים, נשים, ילדים, זקנים, תינוקות, מה אפשר לעשות? המציאות מאוד מפחידה ומאוד מרתיעה, ונחשון בן עמינדב הוא מתמלא בעוז, הוא מתמלא בגבורה, הוא מתמלא באמונה בריבונו של עולם, והוא נכנס אל תוך הים, ועדיין הים לא נקרא, והוא נכנס עוד, והים עדיין לא נקרא, וממש כמעט עד חותמו מגיעים המים, והוא ממשיך ללכת, הוא מלא אמונה בישועת השם, הוא זה שבעצם קורע לנו את הים. ואלימלך הוא צאצא שלו, כן? בעצם הוא צאצא של אישיות, גם כן איש, אישיות שבוטחת בריבונו של עולם גם במציאויות קשות, גם במציאויות מורכבות. ואליי תבוא מלכות, זה ביטוי לזה שהוא מחובר, הוא מחובר למגמה של השבט שלו, שבט יהודה. שבט יהודה קיבלו את ברכתה מיעקב אבינו. לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו. שבט יהודה יודעים שהם אמורים לקבל את המנוחה, זה מתאים להם. הוא גדל על זה, הוא גדל על זה שהמשפחה שלהם היא משפחה של מנוחה. הוא גדל על זה שהם יהיו אלה שיושיעו את ישראל. אז קצת קשה לנו להבין איך זה יכול להיות שאדם כזה גדול, אדם כזה מחובר, אדם שזה החלום שלו, להניד את עם ישראל ולהושיע את עם ישראל ולהוביל את עם ישראל, איך זה יכול להיות שכשעם ישראל נמצא במצוקה, אז הוא היחיד שיוצא מארץ ישראל ובוחר ללכת למואב? זה מעורר הרבה סימני שאלה. ועוד הביטוי שמופיע בפסוק שלנו ורק מחזק את הסימן שאלה, הביטוי אפרטים. אפרטים זה לא בדווקא תיאור מקום, זה לא שקראו למקום הזה אפרט, למרות שהיום יש יישוב שקוראים לו אפרט והוא סמוך לבית לחם. אפרטים, אומרים חז"ל, זה ביטוי לזה שהם שייכים למשפחה חשובה, שהם משפחה של אצולה. שוב, זה רק מחזק את התחושה שלנו, איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות שאלימלך, שבאמת הוא שייך למשפחה גדולה, למשפחה כלל ישראלית, למשפחה שרוצה לפעול למען ישועת ישראל, איך זה יכול להיות שדווקא הוא, דווקא הוא כשמגיע הרעב, אז הוא מחליט לברוח, הוא מחליט לנטוש? לכאורה זה הפוך מכל מה שהוא צריך לעשות, לכאורה זה באמת מנוגד לחלוטין למי שהוא. אז זה אלימלך, ואנחנו עדיין בקושיות, בסדר, יש לנו הרבה קושיות כאלה. ושם אשתו נעמי, אני חוזרת לחז"ל, שהיו מעשיה נעים ונעימים. אז גם אשתו, כן, ענבי הגפן וענבי הגפן, אשתו ראויה לו, היא אישה של מעשים נעים ונעימים, והיא הולכת ביחד איתו, היא יורדת ביחד איתו למואב, וזה ככה עושה לנו הרגשה לא פשוטה, הרגשה לא נעימה. בעצם מה מתרחש פה? דווקא האנשים שמהם היינו מצפים שימסרו את הנפש, שיגידו לעם ישראל, אל תדאגו, יהיה בסדר, איך זה יכול להיות שהם נוטשים בקרב? איך זה יכול להיות שאנחנו עכשיו במלחמה ודווקא אנשים כאלה גדולים נוטשים? אני ממשיכה, אני בפסוק ג', וימות אלימלך איש נעמי, ותישאר היא ושני בנים. טוב, אז הם מגיעים למואב, לא כתוב בדיוק כמה זמן הם היו שם, אבל המכות מתחילות להכות בביתו של אלימלך, ואלימלך מת. שואלים חז"ל, למה נענש אלימלך? למה אלימלך מת? מה הייתה הנקודה? מה גרם למוות שלו? וחז"ל מספרים, על ידי שהפיל ליבם של ישראל עליהם. מה זה הפיל ליבן של ישראל עליהם? אז חז"ל מושלים משל. משל לשר חשוב שהיה שרוי במדינה, והיו בני המדינה סבורים עליו ואומרים שאם יבואו שני בצורת הוא יכול לספק את המדינה 10 שנים הזאת. כיוון שבאת שנת בצורת, יצאה לשפחתו הולכת בשוק וקופתה בידה. סליחה, והיו בני המדינה אומרים, זהו שהיינו בטוחים עליו, שאם תבוא בצורת הוא יכול לפרנס אותנו 10 שנים, והרי שפחתו עומדת בשוק וקופתה בידה. אז מה המשל הזה מתאר? המשל הזה מתאר אדם שבעצם בני המדינה בוטחים בו, הם מכירים אותו, הם יודעים שהוא רציני, הם יודעים שהוא אידיאליסט, הם יודעים שהוא גומל חסדים, הם יודעים שהוא אדם כללי, והם יודעים שאם יבואו חליל השנים של רעב, אז הוא ידאג לכולם, כן? הוא גם עשיר, הוא יכול לדאוג לכולם, הם יודעים שהוא לא יחשוב רק על עצמו. הם יודעים שהאדם הזה אפשר לבטוח בו, אפשר ללכת אחריו, אפשר להיות רגועים. ומה קורה כשמגיע רעב? כשמגיע רעב הם מגלים שלא רק שהוא לא עומד לדאוג להם, אפילו השפחה שלו, מי שהייתה עובדת בביתו, היא הולכת לבדה לחפש לעצמה מזון בשוק. זאת אומרת, מי שחשבנו שנשען עליו, אפילו לשפחתו הוא לא דואג. זה המשל, וחז"ל מספרים. כך אלימלך היה מגדולי המדינה ומפרנסי הדור. הוא לא היה סתם צדיק. הוא גם היה עשיר, היה לו הרבה ממון, היה לו הרבה אוכל. באמת הייתה לו אפשרות ליצור מציאות בעם ישראל שהם לא יצטרכו חלילה למות ברעב. וכשבאו שני רעבון, אמר, עכשיו כל ישראל מסבבים כפחי, זה בקופתו וזה בקופתו, עמד וברח לו מפניהם, עד ההודכתי וילך איש מבית לחם ילדו. אז חז"ל רק מכבידים עלינו, כן? רק מגדילים את השאלה. אם היינו שומעות רק שהוא הולך, בסדר, הלך. אבל חז"ל נכנסים ככה יותר לעומק, וחז"ל אומרים לנו שאלימלך אומר, עכשיו כולם יעמדו ככה על המדרגות של הבית שלי, הוא ידפוק, הוא ידפוק, הוא יבקש, הוא יבקש, אני לא רוצה, אין לי כוח בשביל זה. אני לא מוכן, נועל את כל המחסנים, סוגר את כל הקופות, ובורח למואב. אז התיאור של חז"ל באמת קשה. קשה להבין איך זה יכול להיות. איך זה יכול להיות שהוא מגדולי המדינה ומפרנסי הדור, והוא מחליט דווקא ברגע של מצוקה כל כך כל כך קשה להפקיר אותנו. איך הוא מוכן לעזוב לבד ולהשאיר אותנו בודדים, להשאיר אותנו במציאות שאנחנו לא יודעים מה נאכל, אנחנו לא יודעים מה נשנה, אנחנו לא יודעים אם נחיה. אמרנו, רעב זה שאלה של חיים ומוות, זה לא כמו היום, שאפשר להביא מים מאיזו ארץ אחרת, חיטה מארץ אחרת, אין, זהו, זה ככה זה. זה המצב, למה אלימלך בורח, למה הוא משאיר אותנו עבודים? בסדר, אנחנו מבינות למה הוא מת, בסדר, עברנו למה הוא מת, אבל למה הוא עושה את זה? זה לא מסתדר, זה לא מסתדר עם השאיפות שלו, עם המגמות שלו, עם החלומות שלו, עם המשפחה שבה הוא גדל, זה לא מסתדר. אז יש לנו שאלות קשות, אבל אנחנו בינתיים נשאר עם השאלות. פסוק ד' ויסעו להם נשים מואביות, שם האחת קורפה ושם השנית רות, וישבו שם כעשר שנים. אז מה קורה בבית הזה אחרי שאבא שלהם מת? היינו מצפות שמה? שאולי המוות של אבא שלהם יעורר אצלהם יעורים של תשובה. אולי המוות של אבא שלהם יזעזע אותם. אולי המוות של אבא שלהם יגרום להם להתחיל לחשוב אולי לחזור לארץ ישראל. אבל מה שקורה זה בדיוק, בדיוק, בדיוק הפוך ממה שהיינו מצפות. לא רק שמחלון וחיליון לא מעלים על דעתם לשוב לארץ ישראל, הם מחליטים לשאת להם נשים מואביות. אתם יודעות שברגע שאדם מחליט לשאת אישה נוכרית, מה זה אומר? זה אומר שהכל יגמר, נכון, זהו. אין לו יותר ילדים מעם ישראל, גמרנו. זה אומר שהוא הכריע בשאלה האם הוא שייך לאומה הישראלית או לא שייך לאומה הישראלית. לשאת נשים מואביות זה להחריט את כל מה שאולי עוד יכול היה לצמוח. זהו, מבחינתם הכל נגמר. המוות של אלימלך לא מחזיר אותם בחזרה, ולא רק שהוא לא מחזיר אותם בחזרה, הוא מרחיק אותם ממש מרחק עצום וגדול. ואנחנו נראה מה מגלים לנו חז"ל, ויסעו להם נשים מואביות, תני בשם רבי מאיר, לא גיירו ולא התבילו אותה ולא הייתה הלכה להתחדש. מה אומרים חז"ל? חז"ל אומרים, אם חשבתם שהם נשאו נשים מואביות בשביל לגייר אותם? לא. בשביל להתביל אותם? לא. האם ההלכה המואבית ולא מואבית, עמוני ולא עמונית כבר התחדשה? היא עוד לא התחדשה. זאת אומרת, אם עלה על דעתה של אחת מכן שאולי בעצם הם נושאים אותם כדי... אנחנו נדע את כל הפעמים של הבננה, את כל הפעמים, וזה לא אחר. אז שלא נהיה כל כך עצובות מהסיפור הזה. אז לא, הם נושאים נשים מואביות כי הם רוצים לשאת נשים מואביות. ולא רק שהם נושאים נשים מואביות, אלא מה? ממשיכים חז"ל. שם האחת עורפה שהפכה עורף לחמותה, ושם השנית רות שראתה בדברי חמותה, רבי בוואי בשם רבי ראובן אמר, רות ועורפה בנותיו של עגלון היו. אז רגע נניח לשמות שלהן, אנחנו נגיע לזה בהמשך, על עורפה שהפכה עורף לחנותה ורות שראתה בדברי חנותה, אנחנו נפגש בזה בפסוקים, אבל חז"ל אומרים לנו, תקשיבו, הם לא סתם התחתנו עם נשים מואביות, הם בחרו את הנשים המואביות, שקיבלו את החינוך הכי מואבי, שקיבלו את ה... אוי, מישהי כותבת?
כן, מישהי לא עובר.
מה? זה לא עובד, סתם?
לא, זה מקליט, אבל אני לא צריכה להיכנס, אני אבדוק אחרי שהוא... מי התקשר, מי שמה, אבל...
לא יודע, כן, כתוב, אני לא מצליחה להיכנס. אז טוב שלא הזמן לא נוכל את הרבה נכנס. זום כבר התעייף, אני רואה. אולי הוא באמת שהקורונה נגמרת.
אנחנו נמשיך.
אז איך יש לו בעד?
איזה שיעור?
מחר.
לא, המתיחה.
לא, אבל...
אני מקווה שעד מחר כבר אין לנו ניסים.
לא, לא, זה גם חלק עובד חלק פתאום.
גם שמוע, כן, כן, גם השם שלי כן, זה נעשה. אז הם בוחרים את הנסיכות של מואב. איך הנסיכות של מואב מסכימות להתחתן עם אחלון וחיליון? כי עם אחלון וחיליון הם גם עם משפחת מלוכה, הם יודעים. הם יודעים שהם אמורים להיות במשפחות המלוכה של ישראל. אתם יודעות שיש נסיכים מאומות שבוחרים נסיכות מאומות אחרות, נכון? אז דווקא הנסיכות של מואב שקיבלו את החינוך הכי הכי מרוחק, אתם יודעות שמואב ועמון הם הפך ההפכים לנו, נכון? מואב ועמון הם נולדו מגילוי עריות. אז נכון שהבנות שלות לא ידעו שעוד יש אנשים בעולם, ונכון שהכוונה שלהם הייתה טובה, אבל בסופו של דבר מואב כתוב שהוא נולד מהבת הבכירה שלות וממנו, כתוב שהיא קראה לו על שם המעשה, ככה היא קראה לו, היא קראה לו מואב. כלומר, היא לא התביישה בזה, היא לא הרגישה שצריך להזכיר את זה. היא חשבה שהיא מצילה את העולם, והיא מתגאה בזה. זאת אומרת, לשאת נשים מואביות זה להתחבר לאומה שרחוקה מאיתנו כרחוק מזרח ומערב. עם ישראל זה אומה של צניעות, עם ישראל זה אומה של עדינות, עם ישראל זה אומה של טהרה, ומואב זה הכל זימה ופריצות וניאוף, וזה אנשים שהם מחליטים לשאת. זאת אומרת שאחרי מותו של אלימלך אנחנו רק הולכים ושוקעים בבור יותר ויותר עמוק, ובמציאות יותר ויותר חשוכה, והמשפחה הזאת הולכת ומתרחקת ומתרחקת ומתרחקת, והם נמצאים שם 10 שנים. 10 שנים זה תקופה. זה לא איזה זמן מועד. 10 שנים זה חתיכת זמן. והם נמצאים במואב כ10 שנים, וימותו גם שניהם מחלון וחיליון, ותישאר האישה משני ילדיה ומאישה. כן, אז גם מחלון וחיליון מתים. מחלון וחיליון מתים, והם מתים בלי שנולדו להם בנים, ובעצם המשפחה הזאת כביכול, זה הסוף שלה. עזבו את ארץ ישראל, התרחקו מעם ישראל, התרחקו מתורת ישראל, ולא נותר דבר. זהו סוף קשה מאוד, כואב מאוד. אני רוצה להגיד חזק, אבל אולי המילה חזק, וגם אותה צריך לצרף. לא, לא פשוט. זה סיפור לא פשוט, זה דברים לא פשוטים. וחז"ל רוצים ככה להעמיק בתוך הדמויות שלהם, להבין מה מתרחש בתוכם, וחז"ל מפנים אותנו לפסוקים בדברי הימים. כן, גם אתמול נראה והזכרנו את דברי הימים. דברי הימים בעצם זו חזרה על הדברים שמסופרים בתנ"ך, אבל הרבה מאוד פעמים השמות הם שמות אחרים. כלומר, לדמות שמופיעה בתנ"ך באחד הספרים, יש שם אחר בדברי הימים, לא תמיד, אבל הרבה פעמים, והשמות זה ביטוי למהויות נוספות ששייכות לדמויות האלה. אז הפסוק שמספר על מגילת רות בדברי הימים אומר כך, אני במקור ד', ויוקים ואנשי חוזבה ויואש ושרף אשר בעלו למואב וישובי לחם, והדברים עתיקים, כן? אז חז"ל אומרים, הפסוק הזה, זה הסיפורה של מגילת רות. מה כתוב בפסוק? אז חז"ל ככה מפרידים את כל הדמויות זו מזו. אומרים חז"ל ויוקים זה אלימלך. ואנשי חוזבה אלו בניו שהיו מחוזבים. מחוזבים זה מלשון אכזבה. יואש שנתייאשו מארץ ישראל. ושרף ששרפו את התורה. רבי מנחמה בשם רבי אחא וכי שרפו, מה שרפו את התורה? אלא ללמדך שכל מי שביטל מן התורה דבר אחד, כאילו שרפו. אשר בעלו למואב שנשאו נשים אוהביות, ושהניחו את ישראל ונסתפחו בשדה מואב. וישובי לכם זה נעמי שנאמר, ותשב נעמי ורות המואביה פלטה עמה, עכשיו המשדה מואב והם הבאו בית לכם. אנחנו תכף נגיע לנעמי, אבל קודם כל ככה נעמיק בדמויות של מחלון וחיליון. אומרים חז"ל שיואש ושרף זה מחלון וחיליון. מחלון וחיליון הם מיואשים, הם מאוכזבים, הם מיואשים מארץ ישראל, הם מאוכזבים מן התורה. יש איזה ייאוש גדול מאוד מאוד בתוכה, והייאוש הזה, האכזבה הזאת, היא זו שהם אלה שגורמים להם כל כך כל כך להתרחק ממי שהם, כל כך כל כך להתנכר למי שהם היו, ולא רק בדברי הימים אנחנו מרגישות את זה, כן? גם בשמות שלהם במגילת רות. מי קורא לבנים שלו מחלון וחיליון, כן? מחלון זה מזכיר נחייה, כן? או מחלה, וחיליון זה כליה. זאת אומרת, גם השמות בדברי הימים וגם השמות במגילת רות זה שמות של ייאוש, זה שמות של אכזבה, זה שמות של סוף. והשמות כביכול רומזים לסוף שלהם, זה באמת מה שקורה. אבא שלהם מתים, אין להם ילדים, זהו, הכל נגמר המשפחה. כן.
אבל לפני כל הסיפור של המגילה, כאילו, על דניאל היו אנשים ממש גדולים, כאילו, כמו שכתוב, כאילו, כאילו,
נכון.
אז למה, כאילו, אז הם קוראו לבנים שלהם בשמות כאלה?
קודם כל, לא בטוח שככה הם קוראו לבנים שלהם בבנים. אבל כשהמגילה רוצה לספר עליהם, היא קוראת להם ככה. והמשמעות של השמות שהם ככה, כרגע זה מחייה, כיליון, סוף, מחלה. בסדר? כרגע זה ככה, כרגע זה מה שאנחנו שומעים. לא בטוח שמה שכתוב בתנ"ך זה השם שקראו בברית. מה שכתוב בתנ"ך זה המשמעות של הסיפור, בסדר? טוב, אז זה... אני שמחה על השאלות, שאלו שאלות. כן.
לגבי כאילו, שמה שנעשו מאוד קשה המעשה, כאילו, לא יודעת, לא רוצה להוריד מהחומרה של המעשה, אבל בסוף, זה לא שהם עשו איזשהו, כאילו בהתחלה, שאני לא אומרת, זה לא שהם עשו איזשהו חיים. הם פשוט לא עמדו כאילו, זה לא כזה פשוט, אבל הם לא עמדו בניסיון.
אבל כשאדם הוא מגדולי המדינה, הוא מפרנסי הדור, הוא מוקש, זה לא סיפור אישי שלו, זה להפיל יאוש, הייתי צריכה להגיד את זה, כן? זה להפיל יאוש בכולם, זה להחליש את כולם. את מבינה, יש עכשיו קרב. אם זה לא קרב, אם זה ציבור פרטי שלך, בסדר? לא יודעת מה. מישהו גר בארץ ישראל ואין לו פרנסה, הוא ניסה המון 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 דברים, הוא לא הצליח בשום דבר, הוא יורד לארצות הברית. בסדר, זה סיפור פרטי שלו. אבל אם יש רעב, וקשה מאוד מאוד לשבת בארץ ישראל, ומסובך לשבת בארץ ישראל, ומסוכן לשבת בארץ ישראל. ואז המפקדים בורחים, זה כמו מפקד שבורח בקרב. זה לא סיפור פרטי שלו, זה לא... אלימלך הייתה לו עכשיו בעיה כלכלית, מה הוא יעשה, בסדר. נכון, מותר בשביל פרנסה לרדת מארץ ישראל. אבל יש פה עכשיו מציאות של, סכנה גדולה, ועם ישראל מתבונן ואומר, וואלה, המנהיג שלנו, אחד המנהיגים שלנו, נוטש את הארץ, מה זה אומר לכולם? זה נקרא, זה מה שהקרה משרות, שהוא הפקיר אותנו, הוא הפקיר אותנו. הוא הלך לבד, הוא אמר לנו, או שהוא אומר לנו תבואו אחריי, שזה גם לא הבעיה. מבחינת האחריות שלו בתוך מנהיג של הדור, זה חמור מאוד. זה, אני אומרת שוב, זה לא מעשה פרטי. מה, במה, בחשבון פרטי אדם יכול להחליט שהוא רוצה להאמר את עצמם מסיבה כלשהי. אבל כשאנחנו בתוך מלחמה, זה כמו חייל שעורג, לא כבר? רואי, השם היה. הפסוקים האלה הם פסוקים קשים, הפסוקים האלה הם פסוקים... לא, לא, לא קל לקרוא את זה, כן? לא קל. אז בואו נראה, כן.
אני גם מבחינתי אומרת, אולי יש סיבה לזה, כשדווקא אנחנו דווקא למואב, כשהוא דווקא הכרחי.
תראי, זה היה מאוד קרוב. צריך רק לחצות את הירדן. אתה מעבר לירדן, ושם היה כבוד הסדר. אתם יודעות למה יש רעב בדרך כלל דרך ישראל, כן? זה לא כזה מפליל שמעבר לירדן פה היה רעב. כשריבונו של עולם מבירה, יש סיבה לרעב. שכונות הלוקים. חצו את הירדן. אבל אמרנו שוב, הם באמת מגיעים למקום הכי מרוחק, ברוח הכי מרוחק שיכול להיות. אנחנו טועות על זה. בסדר, יש לנו הרבה שאלות על אלימלך, על הבנים שלו. זה לא פשוט, זה באמת לא פשוט. אז בואו נפגש עם נעמי סוף סוף, טוב? עד פה קראנו, עד סוף פסוק ה' זה פרק ראשון של הסיפור, בסדר? זה לא באמת הפרק הראשון של הספר, אבל הפרק הראשון של הסיפור. אבואו נראה מה קורה. ותקום היא וחלותיה, ותשב משדה מואב, כי שמעה בשדה מואב, כי פקד השם את עמו לתת להם לאחר. אז פתאום מתרחשת איזושהי דפנית. והדפנית, זה מעניין איך שומעים בשדה מואב. בואו נראה רגע במקור הלי, ואחר כך ננסה להבין מה כתוב בפסוק. ואתה קומי בחלותי המתו של משדה מואב, כי שמעה משדה מואב, שמעה מהרוכלים המחזירים בעריות, בעיירות, ומה שמעה כי פקד השם את עמו לתת להם לחם. מה קורה? איך במואב יודעים שהפסיק הרעב בארץ ישראל? מי? לא היה אז אינטרנט, לא היה אז וואטסאפ, לא היה, גם זום לא היה. איך יודעים במואב שבארץ ישראל פסק הרעב? מי היו מעבירי החדשות? הסוחרים. הסוחרים שעוברים ממדינה למדינה, מארץ לארץ, עם הסחורות שלהם, הם גם אלה שמעבירים את החדשות ממקום למקום, ומי שרוצה לדעת חדשות הולך לשוק, כן? זה מתאים שחדשות יישמרו בשוק, אבל לא נעמיד אף אחד, אני מרחיב בזה כמובן. אז האוכלים מספרים שהתחיל לרדת גשם בארץ ישראל, האוכלים מספרים שהחיטה צומחת שוב בארץ ישראל. אבל מה נעמי שומעת? נעמי שומעת משהו אחר. נעמי שומעת כי פקד השם את עמו לתת להם לחם. למה זה חשוב? למה זה חשוב במילים האלה של המגילה? כי מה שהמגילה מגלה לנו, שבכל השנים הארוכות האלה שנעמי יצאה ביחד עם אלימלך אל הדרך, והייתה עם אלימלך והייתה עם הבנים שלה, בפנים בפנים, השפה שלה, המילים שלה, האמונה שלה, נשארו אותו דבר. פקד השם את עמו, זה ביטוי לזה שהיא מחוברת למעלה, לזה שכל הרעב היה לא בגלל ענייני תחזית מזג האוויר. זה שלא ירד גשם, ובגלל שריבונו של עולם החליט שלא ירד גשם. זה שלא ירד גשם זה בגלל שכנראה עם ישראל לא מתנהגים כראוי. כשלא יורד גשם בארץ ישראל זה ביטוי למצב רוחני. והאוזניים של נעמי הן שומעות בלשון שלנו. נעמי שומעת את הדברים כאחת מהאומה הישראלית. היא מרגישה שיש פקידה אלוקית. שריבונו של עולם חוזר ועוטף אותנו, שריבונו של עולם חוזר ומחבק אותנו ומשפיע עלינו ברכה. ואז היא מחליטה לשוב לארץ ישראל, ותצא מן המקום אשר הייתה שמה, ושתי חלותיה אימה, ותלכנה בדרך לשוב אל ארץ יהודה. אז נעמי, זה הכי הגיוני שהיא תחזור. למה? שתי קלותיה באות עימה. שתי קלותיה, אמרנו, הן נסיכות מהארמון של מלך מואב. מה יש לשתי קלותיה ללכת עכשיו לארץ זרה, נוכריה, תרבות אחרת, אומה אחרת? אומנם כתוב בחז"ל שהן כבר היו בנות 40, אבל גם בגיל 40 הן יכולות למצוא איש ולהתחיל חיים חדשים, בשביל מה ללכת עם נעמי? אז ותצא מן המקום אשר הייתה שם שתי חלותיה, אם תלכנה בדרך חשוב לארץ יהודה, ותאמר נעמי לשתי חלותיה, לכנה שובנה אישה לבית אמה. יעש השם עמכם חסד כאשר עשיתם עם אמיתים ועם עדים. ייתן השם לכם ומצאת המנוחה אישה בית אישה. ותשק להם ותישאנה כולם כבגן. אומרת להם נעמי, עזבו. כל אחת תחזור הביתה. כל אחת תתרושש, כל אחת תחזק את עצמה, ואתם תמצאו בעלים חדשים ותפתחו דף חדש ותחיו. אין לכם מה לחצות איתי את הירדן, אין לכם מה לעשות איתי, מיותר. אתם יכולות, יש לכם תקווה אם כל אחת תחזור לבית שלה ותתחיל חיים חדשים. ותאמר מעלה, כי איתך נשוב בעמך. אז רות ואורפה לא רוצות לעזוב את נעמי. זה שרות ואורפה לא רוצות לעזוב את נעמי, זה אומר, תראו, הנימוק שנעמי אומרת להם זה הנימוק הכי 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 הגיוני בעולם. והעצה שהיא נותנת להם זו העצה הכי הגיונית בעולם. אין שום סיבה בעולם שרות ואורפה ילכו עם נעמי, אין שום סיבה. זה שהן לא רוצות לעזור אותה, זה אומר שיש להן איזשהו חיבור מאוד מאוד עמוק לנעמי. שלעזוב אותה בשבילה זה יותר קשה מאשר לחזור ולפתוח דף חדש. זאת אומרת, נוצר בתוך הבית הזה איזה קשר מאוד מאוד משמעותי. מאוד מאוד חזק, יש משהו בנעמי, איזה קסם בנעמי שלא נותן לרות ואורפה להצליח לעזוב אותה, ומתנגדות, למרות, אני אומרת שוב, למרות שמה שנעמי אומרת זה הכי 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 הגיוני בעולם, למה שיבואו איתה? למה שילכו לארץ זרה? מי יסתכל עליהם? מי ירצה אותם שם? והם לא רוצות לעזוב את נעמי. אז זה אומר שיש פה איזה קשר הרבה יותר עמוק מסתם קלות וחמה. ואז אומרת להם נעמי, ואת אומר נעמי, שוק נא בנותיי, למה תלך נעים? העוד ליוונים במאי ועלו לכם לאנשים? שוק נא בנותיי, לך נא, כי זקנתי מהיות לאיש, כי אמרתי יש לי תקווה, גם הייתי הרגע לאיש וגם ילדתי בנים. עליהם תסבר נעד אשר יגדלו, עליהם תאגן על בלתי היות לאיש, על בנותיי כימר לי מאוד מכם, כי יצאה ביד השם. אז עכשיו נעמי אומרת דברים שאי אפשר בכלל להבין. נעמי מנסה לשכנע אותם לחזור הביתה, נכון? מה היא אומרת להם? היא אומרת להם ככה, אל תבואו איתי, כי אני לא יכולה יותר ללדת. תראו, אם הם היו בנות 40, אז נעמי בסביבות גיל 60, נכון? בגיל 60 באמת אי אפשר ללדת. אני יודעת שהיא לא יכולה ללדת. זה לא איזה תגלית כמו אישה, נכון? אישה בת 60, היא לא יכולה ללדת. והיא אומרת, גם אם במקרה אני ילד בן, בסדר? נניח שאני ילד בן, מה אתם תשבו ותחכו? עד שהבן הזה יגדל ואת תתחתנו איתו. אז אי אפשר שאני ילד בנים. ואם אני ילד בנים, אי אפשר שתשבו ותחכו, אז תחזרו הביתה. כל הנימוק הזה של נעמי הוא מוזר. ברור שהיא לא יכולה ללדת בנים. ברור שאם היא תלד איזה תינוק, אף אחד בגיל 40 לא תשב ותחכה, עד שהתינוק הזה יהיה בן 20, כי היא כבר תהיה בת 60. כלומר, כל הנימוק הוא מיותר, זה דברים ידועים, זה דברים ברורים. אז למה דווקא הנימוק הזה הוא הנימוק שמשכנע? ותישאנה קולן ותבכינה עוד, ותשק עורפה לחמותה. סליחה שהפסקתי באמצע הפסוק, אבל רק זה מה שמשכנע את אורפה. כל מה שנעמי אמרה קודם, בשביל מה לכם לעזוב את הארץ שלכם, אתם תהיו שם נוכריות, אתם תהיו שם זרות, אתם לא מכירות את השפה, אתם לא מכירות את התרבות, אף אחד לא מכיר אתכם שם, אתם לא יודעת מה יהיה לכם, עדיף לכם להישאר בבית שלכם, כל זה לא שכנע את אורפה. הנימוק היחיד ששכנע את אורפה זה המילים האחרונות של נעמי אומרת, שבעצם היא אומרת להם, איתי, כלומר, קלות שלי עם בן שלי, אתם לא יכולות להתחתן, אין דבר כזה. זה מה שגורם לאורפה, כמו שראינו קודם, להפוך עורף לחמותה, היא בוכה מאוד, זה קשה לה מאוד, היא נושקת לחמותה, אבל מכיוון שנעמי אמרה את הנימוק שאמרה, אז היא מבינה שהיא צריכה להסתובב ולחזור בחזרה. אז אנחנו, השאלה שלנו שוב, זה מה מסתתר בתוך הנימוק של נעמי? מה יש בנימוק של נעמי שמשכנע את אורפה לחזור לחזור? ולמרות הנימוק של נעמי, מסיים הפסוק במילים, ורות, דווקא ברות, לא מוכנה לעזוב את נעמי. יש משהו בנעמי, שרות אומרת לעצמה, אין מצב, אני לא עוזבת אותך. ונעמי ממשיכה. ותאמר, הנה שבה יבינתך אל עמה ואל אלוהיה, שוב היא אחרי יבינתך. תעשי כבר אותה, אין לך מה לבוא איתי. ותאמר רות, אל תפגעי בי לעוזבך, לשוב מאחרייך, כי אל אשר תלכי אלך, ובאשר תליני אלים, עמך עמי ואלוקייך אלוקי, באשר תמותי אמות ושם יקבר, כה יעשה השם לי וכה יוסיף, כי המוות יפריד ביני ובינך. כי אנחנו מכירות את הפסוקים של רות, ובאמת הפסוקים מופלאים, מדהימים, ובואו נראה מה חז"ל שומעים בתוך הפסוקים הללו. מה אומרת רות כשהיא אומרת לנעמי, אל תפגעי בי לעוזבך לשוב מאחרייך, מקור ו'. שואלים חז"ל מה זה, מה רות אמרה לנעמי? אומרת רות לנעמי, מכל מקום דעתי להתגייר, אני כבר החלטתי, אני הולכת להתגייר, אני רוצה להצטרף לאומה הישראלית, זהו, חתום גמור. אלא מוטב על ידך ולא על ידי אחרת, כן, יותר נוח לי, יותר נעים לי להתגייר דרכך שאת היא המלווה שלי, כן? כן, אחת הבנות שלי מלווה של גיורת, בת 70. וכשהם נסו לבית הדין, כזאת שבית הדין שואלים שאלות, שאלות, מקשים על הגרים, רוצים לראות, אבל הם יודעות גם שיש כאלה שבאים לא באמת בשביל להתגייר, מסיבות אחרות, לא משנה, כל אחד האינטרסים שלו. אני לא נכנסת לשאלות האלה, אני רק מספרת שככה הם שאלו את השאלות, היא הצליחה לענות על כל השאלות, גם כשזה היה קשה, וכשהם אמרו לה שהיא יכולה להגיע, פשוט התחילה לפחות. פשוט התפרטה בבטחי. אז הבת שלי אמרה, הרי כתוב, שמקשים על הגרים, אמרה, לא היה צריך להקשות עליה, היה כל כך ברור שזה מה שהיא רוצה, היא כל כך בחתה, היא כל כך התרגשה, שכבר לא היה צריך לבדוק אם היא למדה את כל ההלכות האלה בשביל איזה אינטרס, או שהיא למדה את ההלכות בשביל להיות שייכת לעם ישראל, זה באמת היה מאוד מרגיש. אז גם רות אומרת לנעמי, זהו, סגור חתום, אני שייכת לעם ישראל. אני מקווה שאת מסכימה להיות המלווה שלי. נכון, כל מי שמתגייר צריך שמישהו ילווה את זה. ילמד איתו, יסביר לו, יבהר לו. כיוון ששמעה נעמי כך, התחילה סודרת להלכות גרים. אמרה לביתי, אין דרכם של בנות ישראל להילך לבתי תיאטראות ולבתי קרקסאות של גויים. אומרת נעמי לרות, התרבות שלנו הפוכה מהתרבות שלכם. כל מה שאתם עסוקים, כל ההבלים שאתם עסוקים, כל השטויות שאתם עסוקים, כל ההנאות שיש לכם, זה לא קשור לחיים של עם ישראל. זה לא קשור לחיים האלה. לשום דבר שאת קשורה אליה, זה תרבות אחרת. אומרת לרות אל אשר תלכי אליך. אמרה לה ביתי, אין דרכת של ישראל לדור בבית שאין שם מזוזה, ועם ישראל הכל מחובר לריבונו של עולם, כן? קריאת שמה הולכת איתם לכל מקום, הם יוצאים מהבית ונזכרים בזה, הם חוזרים הביתה ונזכרים בזה. אומרת לרות, באשר תגידי אני. עמך עמי אלו עונשים ועזרות. יש בעם ישראל מצוות לא תעשה, ויש עונשים על מי שעובר, אבל יש עזרות. ואלוקייך אלוקי שאר מצוות, כל מה שנעמי מנסה להכביד על רות, אומרת לרות, אין מצב. אני לא מוכנה לוותר על הקשר איתך. למה? דקה. למה רות מוכנה לעזוב? לעזוב את כל העושר שיכול להיות לה במואב, את התרבות המואבית, את כל בני משפחתה, את כל האנשים המוכרים. למה היא מוכנה לצאת לארץ זרה? למה היא מוכנה להגיע למקום שאין לה מושג? כן יקבלו אותה, לא יקבלו אותה, יהיה לה איפה לגור, יהיה לה מה לאכול, אף אחד לא יודע מה יהיה. ואני לא מדברת על זה שנעמי, זוכרות, נעמי נטשה ברגעים הכי קשים, ומה אפשר להגיד לה כשהיא חוזרת? מה אפשר להגיד לה? הוא אפילו עד מהעיניים. עכשיו נזכר, נחזור, סליחה. מה אני אומר? תודה רבה שהיא באה. אותה ואת רות ביחד, כי אתם שתיים אפשר להעיד. מה זה רות? היא באה עם איזה מואביה, עם שיקצה היא באה. כן, תודה.
בסדר נגיד לך שעכשיו אתה קצת רגיל. קשה לי לתפוס על הלמות של נעמי, כי איתה לך אני בפני שהייתה שתפקתי לו, שישה נעמי, ולעדוב, לעדוב בבית, ומתימן את החמוד לא נשמעת. את השני, את השני, אני כאילו, נציגה כאילו של עם ישראל, ומתגמול רות,
אז מה זה אומר? זה אומר שנעמי המשיכה. קודם כל נעמי הלכה אחר בעלה. לא יודעת אם זה בסדר או לא בסדר היא הלכה, אבל זה אומר שזה שרות רוצה ללכת אחריה, זה אומר שהיא ידעה, נעמי כנראה חיה בתוך מואב, באיזושהי כפילות. היא נמצאת במואב, אבל היא חיה את החיים שלה, אז היא לא מבפנים, היא לא ניתן מישהי אחרת. ועד כדי כך לא ניתן מישהי אחרת, שאופה ורות רואות את זה. ורות אומרת על הכל, אני הולכת על כל הקופה, מה יהיה? הפוך, הפוך, הפוך מכל מה שהכירה במואב, היא אומרת, אני הולכת. זאת אומרת, יש משהו בנעמי מאוד מאוד גדול, מאוד עמוק, מאוד פנימי, שחי שם. ורות לא רוצה לעזור. זה הזוי, זה הזוי שרות רוצה ללכת אחרי נעמי, חד משמעית זה הזוי.
כן.
אם נעמי
איתה
חוזרת
מחוברת, כאילו, איך זה
לא יש כאן
הבית
שלך? כאילו... ננסה לברר מה קרה שם, אנחנו עוד לא מבינים מספיק מה קרה שם. לאט לאט. אנחנו צועדים לאט עם המגיעים. אז בואו נראה מה קורה. אחרי שרות אומרת את כל הביטויים המופלאים האלה, כן? היא אומרת לה, ועכשיו תבוא תהיה רות ושם מקבר, כל יעשה שם ובחוסת, כי מה אתם יפריד בינינו ובינך? אין דבר שיפריד בינינו. חוץ מהמוות, אין דבר, כלום. אני איתך, אני הולכת איתך, מה יהיה לא יודעת? איך יהיה לא יודעת? נחיה, נמות, לא יודעת, אני איתך. ותרק היא מתאמצת, היא ללכת איתה, ותחדה לדבר אליה. ברגע שנעמי רואה, אמרנו, מקשים על הגוי, בסדר? על הגר. נעמי מנסה להקשות עליה, היא לא מוכנה, הנה תסתכלו במקור זין. כתוב שוב נא בנותיי לכנה, רבי שמואל בר נחמני בשם רבי יהודה ורבי חנינא אמר, בשלוש מקומות כתיב כאן שוב נא, שוב נא, שוב נא, שוב נא. כנגד שלוש פעמים שדוחים את הגר, ואם יטריח יותר מכאן מקבלים אותו, לומדים מנעמי הלכות גירות. היא מנסה ומנסה ומנסה, ואחרי שכל כך מנסים לדחות ו... היא לא מסכימה את זה. מה אפשר לעשות?
מה
זו ההלכה שאימא? שלוש פעמים מנסים לדחות אותו. אומרים לו, אתה גר, אומרים לו, עם ישראל במצב קשה, בשביל מה אתה צריך את כל המצוות? תקיים שבע מצוות בני נוח, ריבונו של עולם יהיה שמח בך, עזוב, מה אתה צריך את כל הסיפור הזה? אם הוא מתעקש, זה סימן שהוא רוצה. אז בואו נראה מה קורה. אנחנו חוזרות הביתה גם עכשיו. קודם עזבו את הביתה, עכשיו חוזרים הביתה. ותלכנה שתיהן עד בואנה בית לחם, והיא כבואנה בית לחם, ותהום כל העיר עליהן, ותאמרנה, הזאת נעמי. מה שמתרחש בבית לחם זה פשוט הזאת. חזן אומרים שהם הגיעו כשאשתו של בועז נפטרה. בועז הוא באותו זמן השופט, בספר שופטים קוראים לו איבצן, תחפשו בספר שופטים אחר כך איבצן, ובדיוק ביום שנעמי ורות מגיעות, אז אשתו של בועז נפטרה וכל העיר הייתה בחוץ, כן? אשתו של המנהיג הרוחני של הדור נפטרה, אז כולם בחוץ, ונעמי ורות מגיעות, וכל העיר בסערה. כל העיר במהומה, ותאמרנה, הזאת נעמי, ותאמר עליהן, אל תקרנה לי נעמי, קרנה לי מרה, כי אמר שדי לי מאוד, אני מלאה הלכתי וריקה משיבה לי השם, למה תקרנה לי נעמי, והשם ענה בי ושדי הרה לי. אז אמרנו, אנשי בית לחם, אני יכולים לראות את נעמי ולהגיד לה, סליחה חמודה, נדשת אותנו ברגעים הכי קשים, אנחנו מבקשים איך לצאת מהעיר שלנו ולא לשוב עוד לעולם. לא רק שהם לא אומרים את זה לנעמי, הם גם מקבלים אותה ברחמים, הם נסערים, הם דואגים, ולא רק זה. הפסוק האחרון של פרק א' הוא תמוה, מה כתוב בפסוק האחרון? ותשב נעמי ורות המואביה חלתה אימה שם משדה מואב, והם הבאו בית לחם בתחילת קציר שעור. בשביל מה אתה חושב כאן את השעור? בשביל מה התנ"ך כותב שוב שנעמי ורות הגיעו? כבר ראינו שהם הגיעו, כבר ראינו שכולם התרשו, כבר ראינו. לא נעשה. נעמי לא חזרה לכם. היא חזרה עם רות המואביה חלתה. היא חוזרת עם גויה. אני חוזרת מבחינתם, היא לא רק שהיא הלכה למואב, היא גם הביאה סחורה ממואב. אף אחד בבית לחם לא מסתכל על נעמי בעין רעה ובעין צרה. אנשי בית לחם מקבלים את נעמי בחיבור. למרות שהיא בגדה כביכול, ולמרות שהיא נהגה כלפיהם לא כראוי, ככה מקבלים אנשי בית לחם את נעמי, וזה מדהים. זה מדהים כי הסיפור הזה יכול היה להיראות לגמרי, לגמרי, לגמרי אחרי. אני תוהה אם לעצור פה, להמשיך עוד קצת.